בלינקאסט, שאלה בשיווק דיגיטלי, עם סגי חמץ.
מה קורה, סגי?
וואו, מתן.
לא דיברנו כבר שתי דקות.
טוב שיש פודקאסט.
אני רק אגיד ששמתי על מצב טיסה, זה מאוד 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 חריג, כי גם בטיסות יש וי-פיי, ואני בעצם 100% פה.
וואו.
כאן ועכשיו, סגי, כמו שאתה אוהב.
100% עם מתן חצרוני, כאן ועכשיו. שם על מצב טיסה ללא טיסה, הישג גדול מאוד. מתן, ספר לי סיפור שלא הכרתי.
אז אני לפני חודשיים, הולך לי בכיכר המדינה בתל אביב, מקום אהוב, ולא מנותק, ועוצרת אותי מישהי, נראית, אתה קולט שיש שם איזה משהו, ואומרת לי, וואו, מתן, זה אתה? אמר לה, כן. וואו, תדע לך שאני מתה עליך, אין עליך, אתה מצחיק אותי, אני הולך לישון איתך, אני קמה איתך בבוקר, אני זה, אני אומר לה, וואי, מי יעתי כזה? אתה לא מזהה אותי? אמרתי לה, לא, אני אמור לזהות אותך? אז היא אומרת לי את השם שלו, נחשוף אותו פה, היא אומרת לי, תחפש בגוגל. ואז היא נותנת לי חיבוק ונשיקה, היא אומרת לי, תמשיך ככה, ואז חיפשתי בגוגל. וזו הייתה, הייתי אחת הנשים מבין העשירות בישראל. אז אני אומר לעצמי, איך הגעתי למצב הזה?
מעניין, טוב, איך הגעת למצב הזה? זה שאלה אחרת ובעיה אחרת, אבל היא הכירה אותך מזה שהיא... עוקבת שלך.
היא עוקבת שלי.
מעניין מאוד. אנחנו מדברים היום על תחום המשפיענים, והתחום הזה, אני חייב להגיד, מזעזע, משגע, משנע, מערער, דיסרפט, מערער את עולם השיווק והפרסום הדיגיטלי. דיברת פה על אחת מהאנשים העשירות, הקהל על המשפיענים הוא בכל מקום ומכל מקום, מהפריפריות עד מרכז ה... לב העניינים במנהטן, לא צריך היום כבר להכביר במילים, גולדמן זקס, לא פחות מגולדמן זקס, אני הייתי עמום מהדבר הזה, הפאקינג, מותר להגיד פאקינג בפודקאסט אולי.
זה פודקאסט שלך, לא. אתה יכול להגיד הכל.
מעולה.
אתה מממן אותו, זה...
אז הפאקינג גולדמן זקס של הסאפריים, מכסים, יש להם אנליסט לתחום המשפיענים, ולפי הדוח שלהם, 15 מיליארד. דולר ב-2023, הלכו למשפיענים, 80, או אם אני זוכר נכון, כמעט 90% מהכסף, הוא משטאפים, פרסום, זאת אומרת, מהקשר בין משפיענים למותגים.
נכון, ויש עוד אנשים שבישראל מצקצקים, אומרים, יאללה, המשפיענים האלה, וזה בוא, המשפיענים הכי חזקים בישראל עושים 5 מיליון שקל בשנה. זה נראה לי יותר ממנכ״ל בנק.
מטורף, וזה באמת תחום עצום, ענק ובעל משמעות אדירה. שלום לכם, חברים, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לבלינקאסט, הפודקאסט שעונה פעם בשבוע, פעם בפרק, אולי לא נהיה פה כל שבוע, אבל בכל פרק נענה על שאלה אחרת בשיווק דיגיטלי, והיום השאלה האם יש דבר כזה קריאיטיב למשפיענים, ואם כן, איך עושים את זה נכון? אני תמיד אוהב להרוז שתי שאלות בשאלה אחת, אבל בואו נגיד שזאת השאלה שלנו עליה היום. איך עושים קריאיטיב למשפיענים, נמצא איתי מתן חצרוני, משנה למנכ״ל בלינק, משפיען רשת, טלנט בהתהוות, מתן, אלן.
אני לא משפיען, אני סתם מעלה תכנים. משפיען בהתנדבות,
אני לא טלנט, אני רק משנה
למנכ״ל. כן, אני אגיד שסגי לימד אותי פעם שעד שאתה לא מתנסה במשהו, אתה לא יכול להיות מקצועי בו, ואני בתקופת הקורונה בערך, שראיתי שהשימוש שלנו במשפיענים עולה ועולה ועולה, לדעתי משהו כמו 30% בשנה. ב8 שנים שאני בבלינק, אמרתי אני חייב להתחיל לעשות את זה בעצמי, ואני בעברי הייתי גם שחקן, מי שלא יודע, וגם עיתונאי. ואז אמרתי, יאללה, אני אתחיל לעלות סטוריז אצלי, מה כבר יכול לקרות? מי כבר יעקב אחריי? כדי ללמוד, כדי לדעת יותר, כדי לעשות את זה יותר טוב ללקוחות ולמותגים שלנו, וזה פשוט תפס תאוצה.
והיום נגיד, אני הגעתי לפה, אמרה פה הגברת הנחמדה, המפיקה מאדיו, אמרה, תגיד, היום זה הפרק עם מתן? אני אומר, כן, זה גם הפרק איתי, זה הפודקאסט שלי. לא, היא מכירה את מתן כי היא עוקבת אחרי מתן, ולא רק אחרי מתן, משפיענים, יש להם מאות אלפי מיליוני עוקבים, והם מייצרים, המשפיענים מייצרים תנועה, אם אנחנו מדברים היום על שיווק, על תקשורת, יותר הייתי אומר על בעולמות השיווק, נדבר אחר כך קצת על ההשפעה, או אי ההשפעה, או אי נקיטת העמדה של המשפיענים, כי זה אזור שבו רק נהנים, רק קונים, רק מוכרים, רק נהנים, לא ראיתי הרבה משפיענים שמתעסקים במצב, או לא פה ולא בשום מקום
לא,
בעולם.
לא, יש, אבל זה מאוזן יחד עם יתר התוכן. כי הם גם חטפו ביקורת על זה שהם לא התייחסו למצב.
כן, אבל עזוב, זה לא, אני חושב שגם עולמית, אם נראה איפה זה התחיל, ותכף אנחנו נלך להתחלה בעולמות הקרדשיאן, ובעולמות הדמליו. נכון.
עולמות האינטרטיימנט.
זה עולמות האינטרטיימנט, הפן, הצריכה, החוויה, הנה חמש.
ופחות האקטיביזם החברתי.
ופחות המציאות עצמה, או whatever, זה לא כמו שאנחנו רגילים מהתקשורת, מהעיתונות, מי שבולט הוא בעל הדעה, או יש לו דעה נוקבת על משהו, או יש לו צד, העולם פה הוא עולם רגשי, חווייתי, ולכן הוא קר מאוד מאוד נרחב, לשיווק ופרסום, אבל שנייה לפני שנתחיל בדברים המאוד מעניינים, שלך יש להגיד, נתחיל בדברים המאוד משעממים, ואולי מקרו, שלי יש להגיד, אנחנו בבלינק מנהלים המון פעילות משפיענים, וגם המון המון זמן, אני חושב שבסך הכל גם הפעילויות הראשונות שהייתי עושה ב-2008 או ב-2009, כבר נבנו על הדבר הזה, המהלך הראשון שלנו.
לדעתי בלינק הראשונה בכלל שעשתה פעילות עם משפיענים בישראל בגדול, זה ממש, אני עוד לא הייתי, לדעתי הייתי עובר אז, אבל היא עשתה לתנובה בלוגרים, בלוגרים קולינריים, שעוד זה היה בבלוגים ובפורומים.
אז עשינו בלוגים, בלוגרים קולינריים, הפרויקט הראשון שלנו היה בלוג טור של השקה של פז'ו 308, נתנו לבלוגרים להעביר רכב, לנסוע, מתגנו את הרכב, והרכב נסע מבלוגר בקריית שמונה, אז עוד הייתה קריית שמונה, עוד לא נתנו אותה לאף אחד, ועד, לא הגענו עד אלת, באלת לא היה, אבל בבאר שבע היה בלוגר, זה היה מאוד ראשוני, מאוד התחלתי, מאוד חדשני, היום
זה... זה גם היה מאוד נישה.
וזה היה מאוד
כחלק
נישה.
כחלק מקמפיין, זה היה הפיצי פוטי של הקמפיין, והיום יש קמפיינים שלדעתי אין כמעט קמפיין שלא משתמש במשפיינים, וצריך להגיד שזה חוצה תעשיות. אם עד לפני כמה שנים זה היה מאוד בתחום האוכל ובתחום הקוסמטיקה, היום זה בביטוח וזה בבנקים וזה בתעוף, זה בכל תחום בעצם. וגם עסקים קטנים משתמשים במשפיענים, גם מאלף כלבים וגם מדריכת כושר.
המון. אני שוב אומר, אנחנו, זה הרבה פעמים אומרים, וואו, זה מהמם, זה גדול, זה ענק. זה באמת גדול, אני לא יודע אם זה מהמם, אני לא יודע אם זה גועל נפש, אני לא נכנס לשיפוטיות של הדבר עצמו, אבל התנועה הכלכלית, העסקית, השיווקית שמשפיענים מייצרים, היא באמת, באמת עצומה, ואני אסביר את זה רגע, תכף אנחנו נדבר על קריאטיב, ותכף נדבר על האירועים, ועל נבחרות, ועל משפיענים שאנחנו אוהבים, ומשפיענים שאנחנו שונאים, ומשפיענים שמוכרים, ועל חבילות שמגיעות לבתים, ועל איך עושים את זה נכון, ומה עוד אפשר לעשות עם זה, אבל אני אגיד שוב, בעולם המקרו, אם אנחנו בעולם השיווק הדיגיטלי נעים מהעולם שבו היה מדורת שבט, טלוויזיה, הטלוויזיה הניעה את הפרסום, והיה עולם ההפצה ועולם הקריאטיב והתוכן, כלומר, היה פרסומת, עשו לה קריאטיב, הפיקו אותה, היה רעיון, ואז קנו לה פלייסמנט בטלוויזיה, והיה דיסטריביושן, מה שקראנו בתחילת הדרך של בלי קונטנט, היה קונטנט והיה דיסטריביושן, ואמרנו הקונטנט הוא בפור הדיסטריביושן. המשפיענים, אחד הכוחות המערערים ביותר שלהם, שהם הקונטנט והדיסטריביושן ביחד.
נכון, והם גם מייצרים מודעות וגם מייצרים מחירות.
והם גם מייצרים את התוכן. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש לך הפקה ואתה לוקח טלנט, לא נניח מי שזה לא יהיה מארץ נהדרת, אלי פיניש, ואתה מביא אותו ועושה אותו שחקן, ומצלם אותו והוא הולך. ולא, כשאתה מביא את ליאל אלי או את אורי נוביק, היא מאופיינת על ידי סוג התוכן שהיא עושה, סוג התוכן בנה סביב הקהילה, הקהילה הזאת אפשר להניע אותה לחשוב משהו ולעשות משהו. אז עוד מילה אחת כזאת של מקרו, המשפיענים הם היחידה הרלוונטית ביותר היום בתוך עולמות הסושיאל, להניע ולייצר תוכן, כמו שאתרי תוכן על גבי האינטרנט, ויינט, וואלה, N12 הם אתרי תוכן שחיים על גבי האינטרנט.
כן, אני מסתכל על המשפיענים כמו ערוצי טלוויזיה.
בדיוק.
כאילו, יש לך את ערוץ הטלוויזיה של הטיולים,
בדיוק.
אצל עמית בחובר, יש לך...
בדיוק.
זה ערוצי ריאליטי, יש לך את ערוץ הריאליטי של קורין גדעון, ויש
בדיוק.
לך...
בדיוק, הם כולם עושים את אותו דבר, כלומר, מייצרים תוכן, אבל הנבדלות ביניהם סוגי תוכן שונים.
נכון, והאנשים השונים שהם, ויש אנשים שיותר מתחברים ל-X, ויותר מתחברים ל-Y, וגם ברמת הרייטינג שלהם, זה יותר מהרבה תוכניות, אגב, שמשודרות בישראל, כאילו בערוצים.
לגמרי. אז בוא נדבר רגע, נלך אנחנו לא להתחלה שלי שהייתה לפני עשרות שנים, אני רק נראה צעיר ואכן אני פה כבר מלא זמן, אנחנו בפודקאסט לא רואים אותנו, אבל אור הפנים שלך זה משהו. ואז היא שאלה, ת, תגיד.
רק פולה.
באיזה...
זאת האמת, מה לעשות?
נכון, נכון, נכון. וגם פולה...
והגנים של אמא שלי.
וגנים טוב. צריך גם גנים טובים, כן. אז כשמתה נכנס, אז הגברת הנחמדה פה שאלה באיזה קרם פנים אתה משתמש. זאת אומרת, השאלות האלה, באיזה קרם פנים, איפה את מתלבשת, מה את קונה, מה את עושה, הן שאלות לגיטימיות. זה הסביבה שבה העולם הזה פועל. אז איפה זה התחיל? בוא נדבר על תחילת, לא רחוק רחוק בבלוגרים וזה, אבל התחלנו בעצם באיזה פרודקט פלייסמנט.
נכון, זה היה עולם מאוד מזויף.
אני שולח לך חבילה, אני שולח לך מוצר, תשתמשי, ושאחרים יקנו.
היום הצרכנים כבר מבקשים את הקוד הקופון, הם נכנסים לאינסטגרם כדי לקנות, הם מחפשים המלצות, זה לא כמו מה שהיה פעם, הם גם מקבלים תוכן שהם אוהבים וריאליטי וזה, והם גם מקבלים את ההטבות כמו שהם מקבלים בפרסומות בטלוויזיה, אבל בצורה הרבה יותר אישית וממוקדת.
זאת אומרת, אם אני עוד פעם מסתכל מעולמות השיווק, פרסום, מחירות, אז אם פעם היה זה התוכן, זה ההפצה, זה הפרסומת, זה התוכנית, היום התוכנית והקופון והמחירות והכל הוא באותו מקום.
כן, אני חושב שיש את הפירמידה הזאת שמדברים עליה בעולם הפרסום, שמשתמשים לטוף, מוף ובוף, אוקיי? זה הטופ אוף דה פאנל, מידל אוף דה פאנל ובוטם אוף דה פאנל, כאילו איכשהו במשפיען, זה הכל.
בול.
בסטוריז אחד, כאילו הוא גם מכיר לך את המוצר, ומייצר לך מודעות על המוצר, הוא גם מסביר לך למה כדאי לך לזה, והוא גם שם לך את הלינק לקנות את המוצר ומביא לך קוד קופון. זה מערער מלא תעשיות בעולם הפרסום, זה לא משהו שהיה קורה בשום מקום.
אז זה כמו שדיברנו קודם, זה גם מחדד עוד קצת את השינוי הפונדמנטלי, באיך מגיעים ללקוח ואיך משכנעים ואיך מייצרים תפיסה, מחירה, whatever, אם פעם היה לנו שלושה דברים שונים, הולכה, תוכן ואז מחירה, היום הכל יושב באותו מקום, וצריך לחשוב על הקריאטיב, אז עוד שנייה נדבר על הקריאטיב, אבל אני רוצה להיכנס עוד, ללכת איתך על... مش الوغ زمانين اينو بيامي الكود كوبون كارن اللي دمرت ابو رفائيلي
لا ده لو كود كوبون ده بيامي البيلبورد
يامي البيلبورد كيبلت موصر واو انا مت على السفطون ده واو المسرك ده واو الاوزنيات الاله وات ايفر يو التليفون ده ده هيا شام مشام ده زاز ل ايفه احنا بنمصايم فقط ويותר اليوم بعصم كل كامبين كامبين بتخ اجدولين شبههم كامبين شاوله بالتلفزيون مكبل ليفوي شل מהלך משפיענים, שהרבה פעמים הוא מבוסס קריאטיב והוא מותגי, הוא awareness, נכון? עד ל... ויש לנו נגיע...
וזה גם וגם, כאילו היום יש הרבה מאוד קמפיינים של קוד קופון, זה לא קמפיינים של קוד קופון, נראה לי צריך לעשות הפרדה שנייה בין המשפיענים שעושים קוד קופון, וקמפיינים שהם יותר ברנדים, שהם יותר מותגיים ויותר... חוויה או מספרים סיפור של מוצר לבין קוד קופון, ויש גם קמפיינים שהם גם וגם, כאילו ביחד, כאילו זה אין הפרדה. אבל אם מסתכלים על כסף, שנייה מאיפה הכסף מגיע, רוב הכסף היום מגיע למשפיענים, אני מתכוון, מהמחירות. כי ברגע שיש משפיען או משפיענית שמעלים פעימת סטוריז, שזה אסופה של כמה סטוריז ביחד, ומצליחים להביא למיליון וחצי שקל מחירות, ומתוך המיליון וחצי הם עושים 10%, חוץ מה... ריטיינר במרכאות שמקבלים מאותו מותג, זה המון כסף. עכשיו זה גם, תחשוב, זה יותר מפדיון של חנות בקניון. מיליון וחצי שקל ב... לא יודע, תלוי באיזה קניון.
גם המחר אונליין, גם האי-קומרס נכנס פה, אבל בוא נדבר רגע על הקריאטיב ועל הפרסום.
כן, אז
אם... היום יש הרבה מהלכים שהם מהלכים בעצם מייצרים קריאטיב, אנחנו מייצרים לא מעט, בוא נדבר על זה קצת, על מה אנחנו מייצרים ועל דוגמאות של דברים שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים קריאטיב מותאם משפיענים, בשביל לתפוס את תשומת הלב של הקהל, קהל היעד, ולהעביר את המסרים של הלקוח שלנו.
נכון, אז בעולם הפרסום אנחנו יודעים שהבעיה הכי גדולה זה הבולטות. איך לבלוט?
Attention.
עכשיו, כמו שזה בטלוויזיה, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לייצר קריאייטיב שעוצר אותך בטלוויזיה, אותו דבר בעולם המשפיענים. למה? כי היום יש אינסוף שטאפים שמשפיענים עושים, ואתה צריך מבין שלל הסטוריז האלה לגרום לצרכן לעצור ולראות את המותג שלך, וזה קשה, כי יש משפיענים שמעלים כל יום 4 שטאפים. ואתה רוצה כמותג לבלוט בתוך השטאפים האלה, ואז האתגר הוא מאוד מאוד גדול. אם מחלקים את זה שנייה, אני שם בצד את כל הסיפור של המחר, ואני מדבר שנייה רק על הקריאייטיב, כי בעולם של המחר, המותגים לרוב לא מתערבים למשפיינים
הוא נותן איזה גיידליינס.
הוא נותן גיידליינס,
הוא לא אומר זה פאן, זה
לא. הוא נותן גיידליינס, אבל זה אפילו לא, הוא אפילו לא מאשר את זה עם המותג.
ברור.
כי מה שאכפת למותג, ולכן הרבה מאוד מהאנשים שעובדים מול המשפינים אצל המותגים, שעושים מחר, זה דווקא המחירות, ולא השיווק בהכרח. כי הם רוצים להביא כמה שיותר מחירות.
כן, נדבר על זה בהמשך, יש מותגים שהם המשפיען הוא המותג.
נכון, אז אם מדברים על קריאייטיב,
אבל זה הקצה הכי מתקדם שלי.
אז אם מדברים על קריאייטיב, כל הסיפור של לשלוח מוצר ולעשות אנבוקסינג, זה לא בולט. אתה צריך לבלוט. כמותג, אתה רוצה לבלוט גם אם אתה עובד עם 1,000 משפינים, אתה רוצה שיעצרו על מה שאתה עושה, וזה האתגר הכי גדול, וזה הפער הכי גדול שיש בו לעם משפינים, כי כל מותג חושב שמחר בבוקר הוא ישלם עליהם על הכסף, הוא ישלח את המוצר, ואז כולם ירצו לקנות את המוצר. זה לא עובד ככה.
ברור, אבל זה לא רק לבלוט, אם אנחנו הולכים לקור של, אני אמרתי את זה גם בפרקים הקודמים, אני אגיד את זה גם בפרקים הבאים, בסך הכל המקצוע הוא אותו מקצוע, שיווק, פרסום, זה מקצוע, המקצוע הוא איך להגדיר אסטרטגיה שיווקית נכונה, איך להגדיר סיפור נכון, ואז לשכנע את הקהל או להסביר לקהל, הרי מותג קוקה קולה זה קוקה קולה, כי הוא נבנה מותג, מותג סביב טעם, סביב תחושות, נייק, סביב הישגים, אנחנו בעולמות האלה, יש מטרה עסקית או מטרה שיווקית או מטרה מיתוגית, אז השאלה איפה זה מתחבר, ואנחנו מדברים על איך לעשות קריאיטיב למשפיענים, כי זה בעצם איזה ויילד כזה, מבובליל ועד ליאל אלי, ועד whatever שיש לנו בחוץ, וזה כל הזמן משתנה וכל הזמן גדל, וזה המון המון קצוות, זה לא נקודה אחת, איך לייצר קריאיטיב רלוונטי, שגם יעבור אותם, גם יגיע לקהל, והקהל לא ידפדף אותם, ושם מדפדפים נורא נורא מהר, דיברנו על קשב, הקשב הוא בטיק טוק 3 שניות, פאקינג 3 שניות, שאתה צריך לתפוס את העניין שלו, וגם ישרת את המטרה של של המותג. אז בוא, תן לנו קצת דוגמאות.
כן, אז אני חושב קודם כל שהחיבור הכי חשוב זה העולם הפיזי. כאילו אם בעבר, וגם היום זה עדיין קורה בהרבה מאוד מקרים, המשפיענים מעלים סטוריז מהבית שלהם, יש משמעות מאוד גדולה למפגש פיזי שיש בו הרבה אנשים, ויש בו תפאורה במרכאות, שעוזרת למשפיען לייצר סיפור יותר מעניין, ואני אתן דוגמה מפרויקט שעשינו לאחרונה, וזה שבועות של תנובה, שמה שהחלטנו לעשות זה לעשות ארוחת שבועות עם נבחרת הבלוגרים של תנובה פלוס עוד משפיענים וסלבס שהם משפיענים, שכל האירוע הזה נבנה כדי שהוא יצטלם וייצר עניין בסטוריס של אותם משפיענים וכדי לייצר את אותו דיסטרפשן שהם מחפשים.
אבל לא סתם עניין, עניין סביב בית ישראלי, עניין סביב מוצרים ישראלים, עניין סביב כחול לבן, עניין סביב גבינות ואירוע.
נכון, ולכן הכל נבנה סביב כל מה שאתה אומר, שזה הבייס של המותג תנובה, שתנובה זה לגדול בבית ישראלי, ולכן מה שעשינו באירוע הזה, כל משפיען הוא לא הגיע לבד, הוא הגיע עם בן משפחה, שזה כבר משהו חדשני, כי הם מגיעים לאירועים האלה לבד תמיד, אז תחשוב שקורין גדעון הגיע עם אמא שלה, ומשה קורסיה הגיע עם אמא שלה, ואז גם ברמת הסטוריז, למשפיען זה נורא מגניב לצלם, הנה ורדה, אמא של קורין, באה איתה לאירוע, זה מגניב לצלם את זה, והיא פוגשת את אמא של משה קורסיה.
מה שהלקוחות אומרים, תעשה לי ויראלי, זה לא בדיוק כבר תעשה לי ויראלי, אבל הרעיון, ההבנה של מה ישותף, מה ייצור התרגשות.
אתה ממש חושב על איך זה יצולם, איך זה יראה, ואיזה קר תוכן אתה מביא להם, ואז אתה מביא את שרה לשרון, ופתאום אנשים מתחילים לשיר, ואז הם מעלים עוד סטוריז שלהם שרים, ומאחורש את הלוגו ואת המיתוק של תנובה. ואז אתה מייצר בצורה קריאיטיבית וזולה, אתה מייצר שולחן שיש בו קופסאות ריקות, לקחת הביתה את האוכל שהמשפינים וההורים שלהם יוכלו לקחת שאריות הביתה, ויש על זה לוגו של תנובה, וזה מגניב אותם, כי אומרים, וואי, בחיים לא היינו באירוע שיש בו, אתה יכול לקחת לפטאוברס, אז הם גם מצלמים את זה. ואז אנחנו מכינים להם בבריסטולים, הוגה ב-AI של כל אחד והאפיון שלו והאישיות שלו, וזה מגניב כי חשבו עליהם. וזה מייצר מלא מלא עניין, ומלא מלא סטוריז, וזה הרבה יותר בולט, מאשר שהיינו שולחים להם חבילה מתנובה, ופותחים את החבילה בבית, ואומרים, יואו, תראו, הנה המוצרים המושלמים של תנובה, הנה הגבינה של פיראוס, הנה הגבינה של נפוליאון.
וואו, איזה חבילה ענקית, איזה חבילה יפה.
יצרנו פה סיפור ענק, ענק.
ופה אנחנו כבר מתחילים לגעת בדבר הזה שנקרא קריאיטיב למשפיענים.
נכון, כל מה שתיארתי על האירוע, זה קריאיטיב וזה ירידה לפרטים. אני יכול לתת דוגמה מאירוע שעשינו לוולט, שהמחשבה מראש שוולט אתה מזמין את זה הביתה לרוב, או למשרד, כמו שאנחנו יודעים, ועשינו את האירוע בבית של קורין. וכבר עצם זה שעשינו את האירוע בבית של קורין, זה כבר היה חלק מהקריאיטיב של האירוע. ואז מה עשינו על כל מקום בבית של קורין? עשינו מיקרו-קופי, כמו שאתה עושה מיקרו-קופי באתרים. בשירותים של קורין גדעון, שהנחנו שאנשים ייכנסו, כי מה לעשות, בשעתיים וחצי הם יצטרכו ללכת לשירותים. היה פתק ממותג של וולט ליד הנייר טואלט, אם נגמר הנייר טואלט, אל דאגה, תמיד תוכלו להזמין בוולט. עכשיו, המחשבה...
המחשבה הייתה אסטרטגיה קודם כל, זאת אומרת, זה...
ברור, המחשבה זה שהכל יש בוולט.
הכל יש בוולט, זה האסטרטגיה, זאת אומרת, זה היה כשוולט נעו ממסעדות ל...
לקניות,
להכל, בעצם לקניות, ואז בוולט. יש הכל בוולט, קניות עושים בוולט, תהליך אסטרטגי שיתרגם לרעיון קריאטיבי מבוסס משפיענים, ואז בתוך המיקרוקופיה היה נייר טואלט, אם נגמר לך תזמין.
נכון, וגם היה משחק שבו המשפיענים הכניסו את היד שלהם לארגז של וולט, כי רצינו שזה יישאר ממותג, והם היו צריכים לזהות איזה מוצר יש שם בפנים. עכשיו, איזה מוצרים שמנו? כל מיני מוצרים כדי להדגיש שיש הכל בוולט. אז נגיד, שמנו אפילו אביזר מין. עכשיו, למה שמנו אביזר מין? כי ידענו שזה יעניין לסטוריז, שמישהי ממששת פתאום אביזר מין, ואז היא אומרת, מה, גם יש ויברטור בוולט? ואוכל לכלבים ודבק מגע. להבהיר שיש את הכל בוולט. עכשיו, בעבר ועדיין יש, אתה יודע, אירועי מסיבות עיתונאים שבאים, נגיד בפסמים זה נורא נורא מקובל, אין הרבה תוכן לאירועים האלה. ברגע שהשכלנו לצק את תוכן אמיתי ברמת המיקרוקופי, ברמת לחשוב איך זה יצולם לסטורי, זה מה שמייצר לך את החוויה הזאת, אני קורא לזה חוויות משפיענים, שיוצרת להם את העזרים כדי לייצר את הסיפור בצורה הטובה ביותר, וגם אחר כך, אתה יודע, משפיינית X רואה משפיינית Y, היא רוצה להעלות את האצלה בסטורי, כדי שעלו לה עוקבים והפוך, ואז היא מייצר עוד סטוריז ועוד סטוריז, ואין בן אדם שפספס את האירוע הזה של תנו ושבועות.
אז תכף נדבר גם על נבחרות, איך עושים קריאטיב לנבחרות, כי נבחרות זה דבר מאוד מאוד מקובל, וכבר כמה שנים מתבסס ככלי שיווקי, תכף נדבר יותר לעומק על... איך אנחנו עובדים, או איך עובדים עם משפיענים, או איך עובדים מותגים גדולים עם משפיענים, ואיך מותגים קטנים. אני רוצה לתת, חידדנו את הדבר הזה של קריאיטיב למשפיענים, ואיך כל הדבר הזה מתחבר לעולם הפרסום. אני רוצה לתת שתי דוגמאות מחול, של שני מפרסמים, שהם באמת, הם בית ספר, ויש בתי ספר, וזה, יש מותגים שעושים עבודה מעל ומעבר, אחד מהם זה דו, והשני זה נייק, בשביל להסביר את הנקודה הזאת, של איך יוצרים מיתוג, מותג, או איך מעבירים מסר באמצעות משפיענים, כי שוב, התעשייה הזאת זזה, דיברנו על להרער דברים, אז just do it עבר ל-just doing it, כשנייק התחילו לעשות דברים, ולאמן, או להיות מעורבים באימונים, או לעבוד עם ספורטאים, או לעבוד עם נוער, כל מיני דברים כאלה, זה היה תנועה ראשונה שהאינטרנט יצר, כי היה צריך לייצר הרבה יותר תוכן, והיה צריך לייצר תוכן לאתרים בזמנו, ואחרי זה לאפליקציות, ומוצרים סביב... סביב שירותים, או סביב דברים שאתה רוצה להגיד, או רוצה למכור. רוצה לדבר על דו, דו ידועים בתי אמיתית, ובכל העולמות האלה של ההפך, נקרא לזה מפייק, של חיבור לטבעי ולבסיס, אז המהלך שלהם עם, עם המשפיענים היה, turn your back, ובעצם זה היה hashtag turn your back, הם עבדו, אני חושב שהיא משהו כמו 50 או 100 משפיענים, מי הגדולים ביותר, ועד מיקרו משפיענים, עם ההשטק turn your back, וזה turn your back לפילטרים. זאת אומרת, הם לקחו את הפילטרים.
זה לא בשבילי.
זה בדיוק לא אתה, בדיוק. אגב, זה בדיוק לא אתה, וזה בדיוק יושב על אנשים כמוך, כי בעצם, דו, ערכי המותג שלו, להיות אמיתיים, לא לזייף, לא צריך איפור, זה מי שאתה, והיה להם קמפיינים נורא גדולים על העצמה הנשית, ואישה והכוח הנשי האמיתי, האמת, זה הסיפור שלהם, אז בדיוק הם לקחו טרנד, או לא טרנד, הם לקחו עולם שלם.
אג'נדה.
של, בדיוק, הם ישבו על האג'נדה, וזה הדרך שהם עבדו בה באג'נדה. נייק עם נעל, שאני אישית לא...
לא מתחבר.
בי, לא, אני דווקא לנייק די מתחבר. לא כמו שאתה מתחבר לאדידס, אבל זה נעל שנקראת ואפור מקס, השיקו אותה עם שני יצרני תוכן, יש להם ערוץ, יוטיוב, משהו שבארץ פחות קורה עם משפיענים, שאנחנו מדברים בארץ על משפיענים,
נכון.
אנחנו לא מדברים על יוטיוב, אבל בעולם, יוטיוב הוא רשת חברתית עם ערוצים, סאבים, המון המון פעילות, what's inside, בגלל שזה נעל חדשנית, עם הרבה מאוד טכנולוגיה בתוכה, הם השיקו את כל הנעל הזאת, ללא השקה מחוץ מחוץ לרשת ומחוץ למשפיענים, רק סביב הדבר הזה, ויש מהלכים כאלה של אדידס, ויש מהלכים כאלה של מקדונלדס, יש המון המון מהלכים היום.
כן, יש מותגים שלמים היום, גם בישראל וגם בחול, שהם מתקיימים רק באמצעות משפיענים. כאילו, שבנו את המותג באמצעות משפיענים, זה משהו שבעבר לא היה. לא נצא נשמות בישראל, אבל זה לא מעט מותגים כאלה, ובחול גם לא מעט.
בוא נדבר על הדבר הזה שנקרא נבחרות. אתה יכול להסביר רגע לצופה, למאזין הלא מהתחום, או למאזין החדש בתחום, או המעוניין להיכנס לתחום, מה זה הנבחרות האלה?
אני אפשט. נבחרת זה שמחובס להסכם שנתי עם X משפיענים, שמחויבים בהסכם שנתי ולא בפעילות חד פעמית. עכשיו, אני אקביל את זה לעולמות הטלוויזיה. למה? בטלוויזיה יש משהו מאוד מאוד חשוב בפרסום, וזה רפטיציה. ככל שאתה רואה את אותו מסר כמה פעמים, ככה הוא נכנס לך יותר לראש מחקרית, זה מה שקורה, זה מה ש... וגם זה ככה אצל משפיענים. ברגע שמשפיען עושה פעילות חד פעמית לאיזשהו מותג, מתוך מלא שטפים שהוא עושה בחודש, זה פחות נתפס אצל הצרכן. אבל ברגע שכל חודש, פעמיים, הוא מדבר על וולט, לצורך העניין, הכי קל להדגים על וולט, אז הוא כבר נהיה מזוהה עם וולט, וזה כבר, זה חודר יותר טוב לראש של, של הצופה. אז זה קל מאוד להקביל את זה לעולם הטלוויזיה, שדרושה גם רפטיציה בדיגיטל אצל משפיענים. עכשיו, עולם הנבחרות מאפשר לך לעשות דברים שהם הרבה יותר...
הרבה מותגים בישראל יש להם נבחרות?
כן. זה עניין לא זול לשלם, בסוף אתה רוצה את האנשים הכי חזקים אצלך, יש שם קרבות כאילו בין חברות על משפיענים, כן, אני אשלם לך יותר, בעבר זה לא היה הדבר הזה. גם כשאתה עושה נבחרת משפיענים, הם גם יכולים לייצר עבורך את התוכן, בנכסים של, של, של המותג, הם גם מעלים את זה אצלם, והם גם מחויבים יותר למותג. כשאתה סוגר פעילות חד פעמית עם משפיען, אז הוא מוכר לך ל-X stories. כשיש לך, אתה עובד איתו כבר שנתיים, ואתה מקבל לו סכום כסף יפה כל שנה, שהוא אגב יוצא יותר משתלם, אם מחשבים את זה פר פעימת stories, אז הוא חלק ממך.
אז איך יוצרים קריאטיב לנבחרת? כי אם לכולם יש נבחרות, ואותם פרצופים בנבחרות, איך מייצרים בידול או...
קודם כל, לא כל מותג בעיניי צריך נבחרת משפיענים. זה כבר נהיה כאילו טרנד, טוב, יאללה, בוא נעשה נבחרת, כי זה נורא טרנדי להגיד נבחרת. לא כל מותג צריך נבחרת, וזה נורא נורא תלוי מה המותג ומה המטרות שלו ומה הקהל שלו ומה הערכים שלו. אני סתם ימציא, אבל נגיד אם אני הייתי למטייל או ריקושט, אז והיה לי נבחרת של משפיענים, אז הייתי רוצה שהם יטיילו. זה נורא נורא תלוי מה המותג, אז אני לא רוצה לשלוף סתם מה...
אנחנו מדברים על קריאטיב, יש קריאטיב מעניין שאתה יכול להגיד, או לספר שעשינו לנבחרת משפיענים, נגיד תמיר, אני חושב שזה דוגמה טובה, ואולי הנושא הבא...
אז תמיר, אני חושב שדווקא זה משהו שעשינו...
תאגיד המחזור תמיר, בוא נעבור גם לנושא של באמת, חושבים שמשפיענים זה רק לאופנה, או ביוטי, אבל הנה יש לנו...
לא, הם משפיעים על הכל, והם משפיעים על תפיסות, וזה גם מחקרית.
אפשר להשתמש בהם, והם משפיעים על הכל.
ברור. אני אתן דוגמה שהיא כאילו שלמדנו ממנה, דווקא משהו שהוא כאילו היה, לא אגיד שהוא היה גרוע, והוא לא היה לא מוצלח, אבל זה משהו שידענו לשפר מאוד, מאוד מאוד יפה. בעצם, אנחנו רוצים שאנשים ימחזרו כמה שיותר, וישימו את האריזות בפח הכתום, והיה לנו נבחרת של משפיענים, לא הצגנו אותה כנבחרת, היה לנו הסכמים ארוכי טווח עם משפיענים, והגענו למסקנה אחרי כמה חודשים, שמאוד קשה קריאיטיבית להעביר את נושא המחזור כל הזמן באותו סיטואציה בבית. ואז החלטנו, כאילו פעם ראשונה, להוציא נבחרת של משפיענים למפעל המחזור. עכשיו בסוף, שם הולך כל הזבל, ושם הופכים אותו לאריזות, או יש מפעל מחזור, יש מפעל מיון, לא משנה, אני לא אכנס לפרטים. ואמרו, מה, ניקח אותם לזבל? כן, ניקח אותם לזבל, כי זה הכי אמיתי, וככה באמת אפשר להאמין בתהליך המחזור, שזה הבריף. אמונה בתהליך המחזור בישראל, כי יש אנשים שחושבים שלא באמת, במחזרים שיש סתם פחים כתומים שמערבבים אותם עם הירוקים.
זאת הייתה גם בעיית אמינות, היה איזה
מין... זה היה הבריף.
כן, היה גל כזה של בעיית אמינות.
כן, צריך להגיד שהמשפיענים, זה כלי אחד, עשינו גם קמפיין עם חיים אתגר, שמדבר על האמון בתהליך המחזור בישראל.
אבל הסיפור, בוא נדבר על המהלך השיווקי, היה איזה בעיה שאנשים, היה איזה סיפור שראו את אותם מסעיות לוקחות את הפחים הירוקים.
לא, זה לא סיפור, זה מחקר, הם עשו מחקר, כמו שכל מותג עושה מחקר, והם גילו ש...
אנשים לא מאמינים שבאמת זה ממחזרים להם.
אגב, גם בחול זה ככה, זה לא איזה משהו חריג ישראלי. רוצים לחזק את אמון הציבור בתהליך המחזור בישראל. וכשהבאנו אותם למפעל, והם ראו בעיניים המשפיענים את הדבר הזה. כאילו ממש עשינו סוג של יום כיף למשפיענים, לקחנו אותם במיניבוס כזה, למפעל מחזור, הם ראו והם צילמו, ואתה כצופה, קודם כל, המפגש הזה, דיברנו על, על וולט ועל תנובה, המפגש הזה עושה טוב, כי אחד מצלם את השני, ואז הוא זורק את האריזה, וזה מצחיק, כאילו יש שם עניין.
זה שאתה מדבר על הווירליות, על ההפצה, על
כן, וזה גם מקרב אותם שנייה למותג, כי אתה רואה את זה בעיניים, ואתה נפגש עם אנשי השיווק ואנשי המקצוע של המותג. וזה יצא הרבה יותר טוב והרבה יותר אמין ומשכנע ואמיתי, מאשר בבית שהם עומדים אומרים, הנה את זה אני שם הפח הקטן, שזה גם חשוב, ושילבנו את זה גם, אבל ברגע שאתה רואה את זה בעיניים, זה עובד מדהים, ושינינו שם מלעלות מהבית, לבוא למפעל, זה סוג של, וגם בתמי 4, ניסינו להעביר הרבה מאוד זמן את נושא איכות המים, מאוד קשה להעביר את נושא איכות המים, אוקיי, בסוף יש מתאר.
שהוא באג'נדה של תמי 4.
נכון, כי יש להם את המים הכי איכותיים, וזה קשה להעביר את זה, ואז הבנו שיש מעבדה בתמי 4, שעושים שם ניסויים, שבודקים שם את המים, שיש שם מדענים, ואז עשינו שם אירוע משפיענים במעבדה הזאת, ואז הם ראו באמת איך מתארים את המים, וזה היה עם מבחן, אתה יודע, זה גם מצטלם נורא יפה, אתה בתוך מעבדה, זה מצטלם זה, הרבה יותר מעניין ומסקרן ומעביר את הפואנטה, מאשר, אתם יודעים שהמים של תמי 4 הכי ייחודים, שוב שאני לא מוחק את זה לגמרי, אבל זה ממש 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 מסייע ועוזר, וזה
ספר
קריאיטי.
ספר מה היה כשעיניו בובלי הגיע לתמי 4?
זה נראה לי מדגים את הכוח המטורף שיש למשפיענים, עשינו לדוח המים של תמי 4 השנתי, עשינו אירוע בתמי 4.
שהוא בכלל היה אירוע מוכוון עובדים, פנים ארגוני?
לא, לא, זה היה אירוע חיצוני לגמרי, שיווקי. ועיניו בובלי אמרו, טוב, נעשה גם סיור קצר במוקד של תמי 4. עיניו בובלי נכנסה למוקד, כל הבניין, ואני לא מגזים, יצא מהחלונות, אנשים פשוט עובדים, יצאו מהחלונות, הפסיקו לעבוד, צעקו לה, מאות סלפיז במוקד שירות לקוחות, כאילו יש איזה סרטון נורא מטורף, שרואים אותה נכנסת, ואז היא אומרת, חברים, אני לא ביונסה, ופשוט כולם בכפיים לעיניו בובליל, ותמי 4 היו בהלם. כאילו הם לא, אמרו כאילו, מה עיניו בובליל, מה היא כזאת?
כן, וכן. אז בלי להיות שיפוטיים, אנחנו פה בדבר ה... אנחנו צריכים דבר לא המפרסם, כי הפודקאסט הזה, ואנחנו עוסקים בפרסום ושיווק, וצריך להבין שזה פרסום ושיווק, וזה המקצוע שלנו, ולשם אנחנו מכוונים, יש שיגידו מה זה, ומה זה הגועל נפש הזה, ומה הם, ורק ורקני, וכל אני, ומהיום הראשון שאני עוסק במדיה חברתית, כולם אומרים לי את זה, תגיד מה זה הדבר הזה, אבל הדבר הזה הוא החיים עצמם, ואני חושב שיש עוד משהו, שאנחנו מגלים כשאנחנו עובדים עם משפיענים, יותר לעומק, עם לקוחות, זה את, קרא לזה, הקהל החדש או העולם שהלקוח לא מכיר. הוא פשוט עובד בטלוויזיה, הטלוויזיה לא מדברת חזרה, אנחנו ממתירים מלמעלה בכוח את הסיפור שלנו, מתאמצים או משלמים יותר או עובדים יותר או משתמשים בגשר שהוא הסלב לרוב או באיזה שיר מוכר, אבל לא נוגעים בקהל מאוד מאוד קרוב. כשאנחנו נוגע בקהל מאוד מאוד קרוב, זה הקהל וככה זה עובד. תן לנו דוגמה, דיברנו על נבחרות, דיברנו על אירועים, שני תחומים שאנחנו מחברים באמת, אני חושב שלאחרונה מאוד מאוד יפה, וצמחו איתנו, ואנחנו צומחים איתם, החיבור של אירועים משפיענים, שזה גם מערב שני תחומים, אאוטדור שפעם היה תחום נישה, תחום אחד בתוך עולמות הפרסום, אירועים, קדם וכו', גם פה אנחנו מחברים את הדברים משפיענים וקדם ואירועים. בוא נדבר רגע על מהלכים ממש, פרסומת, או פרסום, או מהלך קריאטיבי שמשתמש במשפיענים, נגיד בנק הפועלים, החבילה הזאת ששלחנו.
כן, או... אז עוד לפני בנק הפועלים, אני רוצה רגע להגיד, להתייחס אחר. למה שאמרת, אני שומע הרבה מלקוחות, טוב, זה הקהל של האינסטגרם, חברים, זה בולשיט, אין כבר דבר כזה, אני רוצה להוריד את חומות ברלין על התחום של המשפיענים, ואני מתחבר לסיפור שפתחנו עם, עם האישה השירה שפגשה אותי בכיכר המדינה, it's everywhere. זה לא 10 בנות מתלהבות שעוקבות אחרי משפיענים, זה כולם.
זה לא בג, זה הפיצ'ר.
כן, זה כאילו, שם נעשה ככה, וזה קהל של אינסטגרם, אז נעשה משהו אחר. זה לא, זה לא עובד ככה. יש מה, אנחנו כמובן, אנחנו גם עובדים בצמוד עם הרבה משרדי פרסום בלקוחות שלנו, ויש מהלכים מאוד מאוד גדולים שלא אנחנו הגינו אותם ואת הקריאטיב שלהם, אבל המומחיות שלנו שנייה זה לקחת את הדבר הזה, את האסטרטגיה הגדולה, ושנייה לפרוט את עולם המשפיענים, וזה הדוגמה של בנק הפועלים היא דוגמה טובה. כי היה קמפיין מאוד מאוד גדול, דעתי זה היה לי כבר לפני שנתיים או יותר, של לא צריך פרסומת, הבנקאים של בנק הפועלים הם הכי מקצוענים.
שזה היה הקריאיטיב, זה היה קריאיטיב. מעמוס תמם בטלוויזיה, נכון?
נכון, זה היה קמפיין מאוד גדול עם מעמוס תמם, הוא גם היה שילוט, לא צריך, לא צריך, יש את המקצוענים של בנק הפועלים, לא צריך פרסומת, לא צריך את השלט חוצות הזה, יש את המקצוענים של בנק הפועלים, לא לתפוס אותי במילה. ואז השאלה היא, האם בכלל אתה עושה פעילות משפיענים, ומה אתה עושה בפעילות משפיענים? ואני חושב שהדבר שהכי מאפיין פעילות משפיענים, זה כל עולם האנבוקסינג, ודווקא שברנו את עולם האנבוקסינג פה. כי שלחנו בוקסים ענקיים, ענקיים, וזה בעצם ההפרעה הקריאטיבית שעשינו, אריזות ענקיות למשפיענים עם סרט כזה מבנק הפועלים, ואז הם פתחו את זה, והם ראו שיש שם פתק קטן שכתוב, לא צריך קמפיין משפיענים, יש את המקצוענים של בנק הפועלים, או משהו מעולה, בסגנון
וזה
הזה.
וזה
יצר בולטות.
כי זה קריאטיב למשפיענים ויצר בולטות.
כן.
מעניין, מעניין מאוד. אנחנו לקראת סיום, היינו בקוד קופון, או מחר בלבד, שם קוד בר רפאלי, זה נע לקמפיינים לצד קמפיינים בטלוויזיה, והיום כבר בונים מותגים ועושים מותגים עם משפיענים בלבד. מי המשפיענית האהובה עליך?
לא, אני לא אענה לך.
למה? אני אענה לך.
לא.
אז תשאל אותי, מי המשפיענית האהובה עליי?
מי עליך המשפיענית האהובה?
ליאל אלי.
ליאל אלי.
מספר אחת. אני חייב להגיד, אהבתי את אורי נוביק בהתחלה, ואני חייב להגיד שזה מה שיש לליאל אלי שאין לאורי נוביק, סליחה, שהיא חמודה והיא מוכשרת, ויש לה ידית קרוב, והכל סבבה איתה, היא צמחה על איזה שפה מיוחדת, היא הבינה, היה לה ייחודיות, היה לה שפה, השפה הזאת עברה טוב את טיק טוק, בנתה לה קהל אדיר, היא הולכת ברחוב כמוך, זה אורינוביק, זה אורינוביק, ויודעת להניע, אבל השתיק הזה, התרגיל הזה, או השפה הזאת חייבת להתפתח. אני חושב שמה שליאל אלי, שהיא בעיניי המשפיענית מספר אחת בישראל, כשמדובר בכל אחד והמשפיענים שלו, כן? בלי קשר, זה כצרכן.
השאלה אם היא משפיעה עליך.
אני מדבר כאיש שיווק. כאיש שיווק, אני חושב שאני מסתכל על זה קצת יותר רחב, כי אם היא משפיעה עליי או לא, זה תלוי מה במוצר ומי קהל היעד של המוצר, אבל אם אני מסתכל ברמה המקצועית, שיווקית, אני חושב שליאל אלי פיתחה והתפתחה ברמה הזאת ממשפיענית ליצרנית תוכן.
כן, היא יוצרת הבנה... תוכן, היא יוצרת תוכן ברמה מאוד גבוהה.
בדיוק.
אני חושב שאנשים שמוכרים, שבסוף הם... עושים את הקוד קופון, שזה הרבה מאוד אנשים...
אז מי המשפיענית הכי מוכרת בישראל, או המשפיען?
אני לא יודע להגיד, כי באמת אין לי את הנתונים, אבל אנשים שמוכרים, יש להם קהילה, שמקשיבה להם. אז גם אם הם לא עושים קמפיין של קוד קופון ומחירות, יש להם השפעה מטורפת.
כאילו הם אז... ממלאים מסעדות,
ברור,
הם מרוקנים עדפים, ראינו את זה עם אלין כהן כשעבדנו בזמנו.
נכון, נכון, שעבדנו אז בזמנו על המוצרי פורשר שנכנסו לבי, אבל... זה, אי אפשר להפריד את זה טוב, זה משפיען מחר, אז הוא רק מוכר. הוא מוכר כי יש לו קהילה, כי הם אוהבים אותו, כי הם מקשיבים לו, וגם אם הוא לא ימכור והוא ימליץ על משהו, הם ילכו לזה, כי הם מאמינים לו. לכן גם הרבה מאוד משפיענים, ואולי נעשה על זה פרק, כי זה מעניין, מקימים מותגים משל עצמם. כי למה שהכסף שלהם ילך לחברות?
נראה לי ששווה לעשות עוד פרק, כי יש פה עוד הרבה נושאים, והנושא הזה שנגעת בו, וגם הנושא שדיברנו עליו של לבנות מותגים, או לעשות השקות של מותגים רק עם משפיענים, זה דברים שהם בקאטינג אג' של התחום. נעשה עוד פרק, אף לנו הזמן, צריך לסיים. לא שאלתי אותך איזה משפיענית אתה הכי פחות אוהב, גם על זה לא היית עונה. איזה אתיקה יש בתחום הזה, חבר'ה, זה? תודה רבה. כתבו לנו אם אתם רוצים עוד פרק בנושא הזה, אפשר למצוא אותנו בכל מקום, בספוטיפיי, בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם. ביי, בלי קס.
ביי ביי. תודה רבה.
הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.